אנחנו היינו בפרק למד, כן, וזה פרק שעוסק על הרצון של ישראל, של יהודה, להישען על מצרים. אם אני זוכר, אז הגענו עד פסוק כ"ז. ופסוק כ"ז והלאה, כתוב שם כך: והנה שם אדוני בא ממרחק, בוער אפו וכובד משאה, שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף עד סבר יחצה לענפה גויים בנפת שווא, ורסן מטעה על לחיי עמים. כן, יש פה המון המון דימויים וביטויים עשירים, חלקם אנחנו לצערנו ראינו אותם בחורף האחרון, כמו רוחו כנחל שוטף עד סבר, כן, זה שיטפון הנפת גויים בנפת שווא, כן, הביטוי נפה, זאת אומרת שבהם הם מניפים איתם חיטה ומנפים אותה, כן, בשביל נפה. נפת שווא זה כאילו שאתה מנפה וזה הכל נופל, כאילו לא נשאר שום דבר, הוא לא מנפה שום דבר. ורסן מטעה על לחיי עמים, כן, רסן מטעה, רסן בעצם דבר שנועד לכוון את הבהמה ללכת ישר. ואם מונח עליה רסן מטעה, הוא שדבר שבעצם הולך להיות כאוס, במילים שלנו, אם אנחנו מתרגמים את זה, רסן מטעה. הם חושבים שזה כך, כן? גם בישעיהו יש המון המון ביטויים כאלה של מצפים למשהו אחד, וקורה משהו הפוך. כמו, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה. רבתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. בכמה מקומות הוא חוזר על העניין הזה גם פה, אותו דבר, אותו רצון כאילו יבוא טוב, יקרה משהו אחד, וקורה בדיוק ההפך הגמור. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר אדוני אל צור ישראל. והשמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. כי מכל אדוני יחת אשור בשבט יקה, והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופה נלחם בה. כי ארוך מאתמול תופתה, גם היא למלך הוכן, העמיק הרחיב מדורתה, אש ועצים הרבה, נשמת אדוני כנחל גופרית, בוערה בה. כן, עד כאן הסיומת. תכף נראו שבעצם פרק למד א' מתחיל, חוזר עוד פעם לנקודת ההתחלה של פרק למד, הוי היורדים מצרים על עזרה. כן, שזה בעצם היה מסע נגב שהוא דיבר עליו. אבל הסיומת שהוא בעצם מנבא את מפלת סנחריב, את מה שסנחריב יעשה לאומות העולם, זה השטף, הזעם והרסן המטעה על כל העמים. ולעומת זאת, בעם ישראל יש שיר, יהיה לכם כליל התקדש חג. אני מזכיר לכם שבעצם כל זה כבר דברים שלמדנו בתחילת ישעיהו. נכון? שאלה באמת באיזה בדיוק שלב, ולמה הוא חוזר על זה עוד פעם? למה עוד פעם הוא מתאר את אותם דברים? בפרק י, נכון, אותו דבר, הוא כותב ממש, פרק י בישעיהו, שזה אגב מאוד מעניין, ששם הוא כותב את זה בהקשר, בפרק י זה יותר בהקשר של העוולות המוסריות, ויחסי פנים של עם ישראל, ופה זה דווקא יותר ביחסי חוץ, של הרצון כאילו לשמר איזשהו מציאות ישראלית שהיא נטולת קשר אלוקי וסומכת על מצרים, סומכת על אומות העולם. וזה מה שכתוב בפרק י' פסוק ה', הוי אשור שבט אפי ומתהו וידם זעמי. כן, גם פה הוא כותב אותו משפט, נכון? אשור הביטוי על אשור, נכון? ראינו את זה. כן. מה? כי מכל השם יחת אשור בשבט יקה. כן, רואים את ההתכתבות של שני הפסוקים. הוי אשור שבט אפי ומתה ביד זעמי, מגון לחנף אשלחנו, והוא לא כן יחשוב, הוא זאת אומרת, דווקא בפרק י' יש יותר פירוט על הסיבה שמפלת אשור תופיע. אבל שוב רואים את אותו יסוד שיהיה, אגב, שימו לב גם בפרק י' פסוק והיה ביום ההוא שיוקה אשור, שאשור בעצם ישטוף את כל המזרח התיכון, ורק ירושלים תנצל, מה שבאמת תכף נקרא בפרקים הבאים של ישעיהו, נראה את זה. והיה ביום ההוא, אני קורא בפרק י' בישעיהו פסוק והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב להישען על מכהו, ונשען על השם קדוש ישראל באמת. כן? ושוב אפשר להבין, אמנם לא נשענים יותר על המכהו, על אשור, הם לא יפנו לאשור יותר, אבל, אוי, פה זה כתוב, הוי היורדים מצרים על עזרה, על סוסים, ישענו ויבטחו על רכב כי רב. כן? צריכים פשוט לקרוא אחד על השני את שני הפרקים ולהבין את ההתכוננות של האכזבה הגדולה של ישעיהו. שהנה יש הזדמנות שהוא מנסה כל הזמן לדחוף את עם ישראל לקשר אלוהי אמיתי, חי, תוסס, מקורי, ועם ישראל כל הזמן נופל חזרה לאותו מקום של לא על סוס ננוס ועל רכב נרכב ועל גויים נשען, זה לא מצליח. ולכן אחר כך עוד יותר מובן, מה שכבר למדנו בספר מלכים וגם בישעיהו, קצת הזכרנו את זה כמה פעמים, הברית הזאת או הזה שהוא נותן לשליחי מלך בבל, חזקיה נותן להם להיכנס. אחרי כל מה שזה קרה, כל מה שעברנו פה, כל מה שתיארנו פה, הוא נותן להם להיכנס לראות את המקדש, ובעצם מחזיר את הברית הזאת למקומה. אז אני חושב שפה, שוב, אפשר שוב להרחיב פה קצת טיפה, יש פה עוד, רואים פה באיזה עניין מיוחד, שגם מאפיין את ישעיהו, האפקטים של הרוח. גם זה ראינו בפרק י' וגם בפרק ת' בישעיהו, שהוא מדבר על מה שיקרה, הוא קורא לזה, אני אקריא לכם פסוק אחד או שניים. כן, הוא כותב פה למשל, בפרק ת' בישעיהו הוא מזכיר, את מה שקורה, כן, ההולכים בחושך ראו אור גדול, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם, הרבית הגוי לו, הגדלת השמחה, סמכו לפניך כשמחה בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. כי את עול סובולו ואת מטה שכמו, שבט הנוגס בו, החיטות כיום מדיין. כן, ההזכור של יום מדיין הוא כמובן מספר שופטים, מהסיפור של גדעון, והוא חוזר על זה עוד פעם גם בפרק י' מזכיר את זה. למשל פרק י' פסוק כ"ד, זה גם ממש מתכתב עם מה שאנחנו פה קוראים על האסון. לכן כה אמר השם אלוהים צבאות, אל תראה מי יושב ציון מאשור. בשבט יקקה, ומתי הוא יסע עליך בדרך מצרים? שהוא הולך לטפל במצרים, על הדרך הוא ינסה להכות גם אותך. כי עוד מעט מזער וחלה זעם ועפי על תבליטם. כן? גם פה הזעם, כן? הכעס, מובטא בצורה חזקה. ועורר עליו אדוני צבאות שוט. כן? בשבט, רואים מקמקה, שבט, שוט. וקלה זעם ועפי על תבליטם. ועורר עליו אדוני צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב. ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא יסור סובולו מעל שכמך ואולו מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. ופה יש עכשיו ממש תיאור איך שהוא מגיע. זאת אומרת, קשה לתארך, זה כאילו, כיוון שהספר הוא בעצם ספר ארוך, כפי שהסברתי כמה פעמים, אז בהחלט יכול להיות שפרק למד קודם לפרק י'. כי פרק י' הוא כבר ממש מתאר את זה שזה קורה, למרות שבשוב אצל נביאים לפעמים ההסתכלות העתידית היא רואה, אבל רואים שזה ממש אותה התבטאות, עם אפקטים מעניינים נוספים של הרוח. ופה אני רוצה טיפה לעמוד על ההבדל. כי מה בעצם המשמעות של הנס של גדעון? למה הוא מתכתב עם הנס של גדעון? כמובן דיברנו על זה שלמדנו את פרק י', אבל עכשיו תראו את זה בהקשר יותר רחב. הנס של גדעון מתואר בתהילים פרק פי ג', שאנחנו קוראים אותו לצערנו בדרך כלל בימי זיכרון. פרק פי ג', דוד המלך מתאר את השיר מזמור לאסף. כן, והכוונה שדוד כותב את השיר הזה לזמר המשורר בשם אסף, או תגידו הפוך, אסף כותב ודוד אוסף את זה לתוך כתביו. אסף הוא צאצא של שמואל הנביא, לוי. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, מסניך נשאו ראש. אני באתי לפה בדרך, שומע חדשות, אירופה. אני קורא בפרק, בתהילים פרק פי ג', האירופאים לא נוח להם עם התוכנית המאה של טראמפ, אז אתה רואה, מסנאיך נשאו ראש. כן, הם מנסים, ומה הם מנסים לעשות? תכף תראו. על עמך ירימו סוד והתייצאו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרות ועלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, כן? תראו, זה קואליציה נגדנו. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. כן? פה מדובר על תקופות הרבה יותר מוקדמות, אלא כן, שוב רואים זה משהו ברוח הקודש, משהו עתידי. אשור פה הם רק מסייעים, אצלנו בישעיהו, אשור זה התותח הכבד, כן? הוא לא מסייע לאחרים, אלא הוא העושה בפועל. עשה להם כמדיין, הגיוני של ישעיהו היה את הפרק הזה, והוא משתמש בתוכן. גם הוא אומר, עשה כמדיין. עשה להם כמדיין, כסיסרא, פטרת השבת, כיבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היו דום אל האדמה. שיתמו נדיבנו כעורב וכזאב, כזבח וכצלמונה, כל וכצלמונה, כל נסיכמו. אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. ארץ ישראל זה נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו הגלגל, כקש לפני רוח, כאש דבר יער, וכלהבת אלהת ערים. שמים לב שזה בדיוק פרק ישעיהו למד. כאילו ממש אותו דבר ממש. רק מחזור כלשהו, כי זה כנראה לדורות מאוחרים יותר, מה שישעיהו מתאר. ואם תשימו לב, מה בעצם, איך מתואר פה הנס של גדעון? הוא אומר, אלוהי שיתמו הגלגל לפני רוח. מה זה גלגל לפני רוח? אני הייתי צריך להביא לכם לפה צמח שנקרא עקובית הגלגל, ולי יש חוויה מימי הניווטים בצבא. עשיתי ניווטים, היינו עושים ניווטי בדד, אחרי הקורס שלי, כמה שני קורסים אחר כך, והפסיקו עם זה, לא עושים יותר ניווטי בדד, בגלל אסון שקרה, אבל אנחנו עוד עשינו ניווטי בדד, ואתה הולך לבד במדבר באיזה מקום, באזור יער יתיר, ואני כל כמה דקות, אני שומע שמישהו הולך אחריי. אז אני החלטתי שאני, ואני מסתובב אחורנית, אני שואל, מי שם? אין תשובה. וזה הדבר הכי מלחיץ. עדיתי מזהה שזה בעל חי, אז תאומה מצוין, אם זה בעל חי, בני חיים בדרך כלל לא מסוכנים, בטח לא לאדם שמחזיק רובה ביד. וגם איזה מקל טוב ככה לבצו. מה שמסוכן זה בני אדם. הם מסוכנים, בטח אם הם בשטח אויב. ואין תגובה. אני הולך, עוד פעם אני שומע רעש. אני מחליט, אני לא זז עד שאני רואה מי עושה את הרעש הזה. ואני הולך, הוא הולך איתי. שומע את הרעש. אחרי כמה דקות אני שוב עוצר, אני שומע את הרעש, אני בולם, לא שומע כלום. מתחיל ללכת, אני שוב שומע הרעש. החלטתי די, עכשיו אני לא זז, צמדתי שם לאיזה עץ שהיה שם, ואני מחכה לראות מה יעבור. אני לא זז עד שאני מזהה מי עושה את הרעש. ככה אני מחכה כמה דקות, ואז להפתעתי, אני שומע, הרעש היה כזה, אתה שומע כזה רעש, זה רעש של לשקשק, אתה משקשק, זה רעש שמשקשק. אתה שומע משהו כמו דריכת נשק, הדמיון, כן? מה אני רואה? עקובית הגלגל. ועיקר מקרה, כל פעם שאני התחלתי ללכת, הרוח הזיזה אותה עוד קצת. זה נראה כמו גלגל, כמו כדור. זה קוץ, סמח קוצני, שכשהוא מתייבש, הוא מתנתק, השורש, החיבור שלו לאדמה, מתנתק. באופן טבעי, יש לו מנגנון שהוא מנתק את עצמו, ואז הוא מתגלגל ברוח, וכך הוא מפזר את הזרעים שלו. והנה, העקובית הגלגל, שהוא זז ברוח. הרוח מזיזה אותו. ולפעמים כשיש רוח חזקה, המדבר כולו מתגלגל. זה פשוט לא יאומן לראות את זה. זכיתי גם את זה פעם לראות, באור יום, לא בלילה, אז בלילה אתה לא רואה את זה. וזה מדהים. אתה רואה כל מיני גלגלים רצים כאלה בתוך ה... ממש, והם מרגישים מהירות, כי העלים שלהם כשהם מתייבשים זה כמו... ממש... זה נקרא... שלא להיות מפרס, כאילו זה מפרס, מפרסיות כאלה. הוא מעצים את המהירות שלו, ממש כמו גלגל. מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ואתה רואה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל המדבר מלא עקוביות גלגל זזים ברוח. וכשאנחנו מתארים מה קרה לגדעון עם מדיין, לפנות בוקר, בלילה הוא לא ראה, כי הם רק הרגו אחד את השני והם נסו, אבל איך שהשחר מתחיל לעלות, הוא מזהה מה קורה פה. הם דוהרים לכיוון הערבה ולכיוון דרום, כל הבקעה הם יורדים למטה, בגלל האנשים ששאלו מי ירא וחרד ילך ויצפור מהר הגלעד, אז הם לא עולים ישר דרך ירביד מהחלק הצפוני, אלא הם יורדים עד החלק הדרומי, המעבר הדרומי של הירדן. ובעצם הוא רואה אותם כמו גלגלים, כמו גלגל כזה שקש נידף לפני רוח. וזה מה שאומר הדבר השני, כקש, זאת אומרת, הרוח בעצם מגרשת אותם. ואם אתם חושבים מה עשה גדעון כדי לסלקם, הוא בסך הכל עשה רוח. הוא תקע בשופר, הוא נפנף עם הלפיד כדי שידלק, כי גם זה צמח שבעזרתו עושים את הלפיד הזה, זה צמח שנקרא כלח, ששמים אותו בתוך מדורה, אז הוא נהיה כמו סיגריה. הוא בוער כמו סיגריה, וכשרוצים להדליק איתו את הלפיד, שקושרים לו באיזשהו מקום סמרטוט עם שמן וחומרים דליקים, שמדליקים אש מניצוצות, ופשוט בנופפים אותו ברוח. נופחים בו, נופחים ונופחים, ואז הוא כמו סיגריה, הוא ממהר, הוא ממהר, הוא מנהחל, נהחל, 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 עד שזה מגיע לחלק הדליק, והנה יש לפיד דולק ביד, עם חומרי בעירה שבוערים לאט. אז גם זה הוא השתמש ברוח. והוא צועק, הם צועקים, חרב להשם מול גדעון, זאת אומרת, כמעט ולא הפעילו את הנשקים, הם רק עשו רוח. הפחידו אותם. לא נותרה בהם רוח, הם בורחים. כמו שרוח מעיפה אותם. זאת אומרת, הניצחון על מדיין, זה ניצחון הרוח. אגב, החלום שהם חולמים, האנשי מדיין, כשגדעון יורד למטה לשמוע את החלום, תשמע את אשר ידברו, ואחר תחזק נידך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, והוא שומע שהם אומרים, הוא רואה בחלום צליל לחם שעורים התהפך במחנה מדיין. לחם שעורים זה לחם של קורבן העומר, שכזכור גדעון בתחילת דרכו שהמלאך התגלה אליו, הוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. עכשיו, חבטת חיטים בגת זה בעצם לצפות לרוח שתבוא ואז זורים ברוח, הוא בעצם עושה פעולה של דישה וזריעה. הוא צריך לאסוף אחר כך את הגרגירים או שהוא חוות. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, בחלום הזה, כמו שעשית בגת, ככה תעשה למדיין. תעשה רוח. וזה הרעיון שהוא מקבל מעצמו, מתוך החלום הזה, הוא מקבל איזה רעיון להפחיד אותם, לעשות הרבה רוח ולגרש אותם. והנה פה ישעיהו הנביא משתמש באותו ביטוי. עכשיו, עם הבדל אחד, זאת אומרת, בפרק ת' ופרק י' שהוא שוב מזכיר את מדיין ביחס לאשור והרוח תעיף אותם, תהיה הרבה רוח והם יעופו. פה בפרק למד, אם תסתכלו, יש פה שני ביטויים מאוד מעניינים. הוא מדבר פה על בוער פה, הנה השם בא מרחוק, אני קורא עוד פעם מפסוק כ"ז, בוער פה וכובד מסעה, שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת. כן? אז גם אש אגב, מה שמפשט אותה ועושה איתה אסונות גדולים, זה ליבוי הרוח. הרוח מלבה את האש, ואסון הכרמל זה בדיוק מה שקרה. הרוח ליבתה את האש, שינתה כיוונים, הזיזה מפה, הזיזה לשם, יערות שלמים, דונמים שלמים נשרפים. ורוחו כנחל שוטף הצבא. גם פה יש אפקט שמזכיר קצת את סיסרה. שוב, נקרא את זה השבת בהפטרה. כנחל שוטף. רוחו כנחל שוטף. אש עוברת על ידי רוח, זעם ואש ובערה. רוחו כנחל שוטף. תראו כמה אסונות טבע רואים פה בשני פסוקים. שריפות יער אדירות, שריפות קוצים, שריפות שדות, שזה היה נחלת העבר, גם בעבר היה ככה. גם בלי שמשון. שהשתמש בשואלים. ורוחו כנחל שוטף הצוואר יחצה לענפת גויים בנפת שו. כן, גם נפה, זה משתמשים בה בצורה כזאת, כן, כאילו נותנים למוץ לעוף ברוח, והחול נופל למטה והגרגרים נשארים. רק שפה זה נפת שו, זאת אומרת, הכל ייפול, כולם ייפלו. לא יישאר משהו. השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, ושמחת לבב כהולך בחליל, וכיצד מנגנים בחליל, עושים פו, כן? נושפים בתוכו. כהולך בחליל, זאת אומרת, תראו את הרוח הכבדה שמלבה אש, רוח שמביאה שיטפונות, ואיזה מין הליכה שלווה, שמחה, אדם מנגן בחליל, הולך לו בצעדי דילוג, לבוא בהר השם אל צור ישראל. כן, תראו את הניגודיות הזאת. השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. אגב, אתם זוכרים, דיברנו על זה, שזו אכזבה הייתה שחזקיה לא אומר שירה. הנה המקום שבו הוא איבד את זה. הוא איבד. השיר, זאת אומרת, אם אתם תבינו את המהות הרוחנית של מה שהתרחש פה, שמצד אחד רוח שמחלה את העולם, זו אותה רוח אלוהית, שמקרקרת בקרבכם לשוב אל השם, לעבוד את השם. וישמיע השם את הוד קולו. כן? הוד הקול, שוב זה, ונחת זרועו יראה. בזעף אף ולאו אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד. שוב, הרוח מתחילה לעשות מאומות. כי מכל אדוני יחת אשור בשבט יקה. והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות ובמלחמות תנופה נלחם בה. כן? זה מהומה גדולה, רעש, תופים ומלחמה, שוב גם פה הציור, שוב קשוב מאוד למה שאנחנו נקרא השבת פרשת בשלח, זה כינורות ומלחמה תנופה, השם נלחם לישראל, במה הוא נלחם? מהו כלי המלחמה של הקדוש ברוך הוא? קולו. הוא משמיע את הוד קולו. אגב, בתפילת ראש השנה, במוסף, שופרות, אנחנו משתמשים בביטוי שמופיע פה, השמיע השם את הוד קולו, כן? אז יש שם קטע בתפילה שאומרים, ותשמיעם את הוד קוליך. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא השמיע אותנו את הוד קולו. אגב, מה שייך הוד בקול? מה העניין של הרי הוד זה עניין של מראה. אז מעמד הר סיני אפשר להבין, ותשמיעם את הוד קוליך, זה רואים את הקולות. אבל מבחינה רעיונית, הנמשל של זה, זה הוד זה דבר שעושה המון רושם. זה מראה מרשים. אז קול מרשים, זה פירוש הדבר, זה מין תובנה שבאה לידי גילוי, שאדם בדיבורו, שומר על הפאר שלה, שומר על ההוד שבה. כשהוא מספר את זה, רואים את האמת שבדבר. ולכן זה מה שהוא אומר, השם ישמיע את הוד קולו, והנה, הוד קולו זה ספר ישעיהו. הוד קולו זה הסיפור, זה הלימוד שלנו עכשיו. זה מתפתח מזה. כי ארוך מאתמול תופתה, גם היא למלך רוחן, העמיק הרחיב מדורתה, אש ועצים הרבה, נשמת אדוני כנחל גופרית בוערה בה. כן, ופה שוב יש איזה סי, הרוח הפכה לנשמה. מה זה נשמת השם? הביטוי נשמה, או נשמת אפו של הקדוש ברוך הוא, נשמת אף, זה באמת מזכיר את העניין של נשימה. מה זה נשימה? זה, אתה מכניס אוויר ומוציא אוויר, ובלי זה אין לנו חיים. 3 דקות שאדם לא נושם, זה כבר קינה בלתי הפיך. בלתי הפיך. ובעצם נשמת החיים של האדם היא נשימתו של הקדוש ברוך הוא. ברצותו נופח נשמתו באדם, וברצותו שואב אותה חזרה. רצו ושוב, מופיע נשמות, נוטע נשמות, ואוסף נשמות. וזה הדיבור על נשמות, אנחנו נראה בחלק השני, בפרקים הבאים של ישעיהו, פרקי הגאולה, הרבה מאוד הוא מדבר על נשמה. המילה נשמה היא מאוד משמעותית אצל ישעיהו. ופה המעבר, כן, נשמת השם, זה הרוח, זאת אומרת, בעצם מה שהוא רוצה להגיד, גם עם החליל, וגם פה עם התיאור הזה של העוצמה המתגברת של מה שהקדוש ברוך הוא יעשה בעולם, הוא מעדן את זה. אגב, גם אצל גדעון, העידון היה צריך להיות שזה יהפוך להיות תוצאה רוחנית, שהוא יילחם בבעל, שהוא יתקן את עם ישראל, שיקח את המלוכה, ישפץ את ה... ושוב הייתה שם מחזבה. זאת אומרת, הדמיון לגדעון מאוד מאוד בולט, שיש איזה רצון להפוך את האירועים ההיסטוריים שהקדוש ברוך הוא מגלגל בעולם לשיפור היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היחסים עם עצמנו. אז בואו נראה הלאה. פרק למד, א', פרק למד א'. אגב, אולי לפי שפרק למד א', אז אנחנו מבינים שאם זה נכתב, זה נכתב לדורות. זאת אומרת, יש משהו שבמחזר את עצמו בעתיד לבוא. שזה, אפשר למצוא את זה גם בנבואה לחשמונאים, שבעצם אנחנו חושבים מה עשו החשמונאים בסופו של דבר, זה גם יצאו למלחמה, והדליקו נרות בחצרות קודשך. האש הדקיקה הזאת, האש הנר הדקיק, שהוא בעצם מבטא את נשמת אפו של הקדוש ברוך הוא. שהם התחילו עם האש והרעש ועשו את הפעולה. זאת אומרת, בעצם זאת נבואה שעתידה להיות. אותו דבר אצלנו. אנחנו רואים כל מלחמות ישראל שאנחנו עתיד, נלחמנו ושעתידים אנו להילחם, זה להופיע בסופו של דבר את העניין האמיתי. יופיע נשמתו פה של הקדוש ברוך הוא על ידינו. ולכן שוב האכזבה. הוי היורדים מצרים לעזרה. על סוסים ישענו. במקום להישען על קדוש ישראל, כמו שהוא כותב מה שהוא רוצה שיהיה, נכון? נשענו על קדוש ישראל, גם בפרק י' הוא הזכיר את זה, נשען על קדוש ישראל, הם נשענים על סוסים, ויבטחו על רכב, כי רב, ולמצרים יש סוסים ורכב, שוב פרשת ושלח, בלי שסוף ספק שזה מתכתב עם זה, ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת אדוני לא דרשו, וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן, ומצרים, אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, ואדוני יתה ידו, וחשל עוזר ונפל עזור, ויחדיו כולם ייקליון. אין, זה כאילו איזו אמירה מאוד חזקה, מצרים, אדם ולא אל, זאת אומרת, תראו באיזה רמה זה הגיע, הביטחון, כאילו הרצון לבטוח בגויים, עד כדי שזה החלפה של האמונה בקדוש ברוך הוא לגמרי. וסוסיהם בשר ולא רוח. שוב, הרוח שהוא דיבר עליה בפרק הקודם, והנה אתם מחליפים בשר סוסים ושריריהם ברוח אמת. כי כה אמר אדוני אליי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים, מקולם לא יחת, ומהמונם לא יענה. כן ירד אדוני צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. כן, גבעת ירושלים היא נקראת. כציפורים עפות. כן יגן אדוני צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. איפה הפסוק הזה כתוב? מי זוכר? סימן שאתם לא ירושלמים אותנטיים. בכיכר הדוידקה, במרכז ירושלים. כן? יש את הדוידקה הנעוצה בסלע, במרכז הרחוב, נכון? בכיכר הזאת, יש שם כיכר. וזה הפסוק שכתוב, כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. הדוידקה קצת עזרה לזה. כל נפץ שהיא הייתה עושה. שובו לאשר העמיק שרה בני ישראל. שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל, כי ביום ההוא ימעשון איש אלילי חספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא, ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תוכלנו. אתם בוטחים באדם, תראו שאשור ייפול בלא אדם, בלא חרב. ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו. וסלעו ממגור יעבור, כן, תראו את החרוז, כן? סלעו ממגור יעבור, וחטו מנס שריו, נאום אדוני, אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים. הנה סיכום האש. עכשיו פה יש משחק מילים מדהים, כן? רואים מה עושה ישעיהו. הרי, אתם יודעים איך האשורים היו קוראים לירושלים? רואים את זה בחפירות ארכיאולוגיות. זאת כמה שהתנך פתאום מתגלה כאמיתי אחרי בדיקת ממצאים. האשורים היו מכנים את ירושלים אורוסלים. אורוסלים. מה זה אור? אור כסדים, אור זה אש, אבל בעצם אור באשורית, בשפות האקדיות והשמיות, זה תנור. כן? אנחנו קוראים ירושלים של אור, נכון? יראה שלם, כל מיני צירופים כאלה שאנחנו עושים. הם קראו לירושלים תנור שלם, כמו אור כסדים, אור וסלים. ככה זה מופיע בכתבים שלהם. ורואים שישעיהו יודע את ההתכתבות האשורית ביחס ירושלים, והוא אומר לו, אתם קוראים לה אור וסלים, זה מה שתקבלו. היא תהיה תנור אש שאוכל אתכם. אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ומה יקרה לתנור הזה? הוא יתפוצץ, כן? תצא אש. כן, הרוח תלבה, תפיח לכל עבר. פרק למד בית. אגב, גם פה מה שלפני פרק למד בית, בלמד א' זין, כי הוא אומר, ביום ההוא ימעשו ניש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם, גם זה מתכתב. זאת אומרת, יש פה משהו שמרגישים שכל ההסתכלות על הצרה הזאת שאשור עושה במזרח התיכון, והסיבה שבשבילה הוא בא והוא מנבים עליה מראש, כל מה שקרה פה, הכל היה צפוי מראש. שוב, האמינות הזאת של הנבואות, שהן מתגשמות, כדי להבין את זה בעתיד. זה גם דבר שהוא אמר אותו בתקופה הראשונה של נבואותיו, ביחס לעוזיה המלך, עם הראשונים הראשונים של נבואותיו, שגם שם הוא מדבר על אנשים שעם אסון, כן, התחבו במערות ולחפר פירות, וקראנו את זה כמה פעמים. אז הנה פה זה שוב מתכתב עם זה. פרק למד ב', אין לצדק עם לוח מלך, ולשרים למשפט יסור, כאילו בשביל מה צריך מלך? אין לצדק עם לוח מלך. למה צריך מלך? כדי שיעשה צדק. והיה איש כמחווה רוח, וסתר זרם כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עייפה, ולא תשענה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה, ולבב נמרים יבין לדעת, לשון הלגים תמהר לדבר צחות. לא יקרא עוד לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שוע. זאת אומרת, מחבסת המילים והחנופה, תיפסק, כי נבל נבלה ידבר, וליבו יעשה אבן, לעשות חונף, ולדבר אל אדוני תועה, להריק נפש רעב, ומשקה צמא יחסיר. וחילאי כלב רעים, כלאי זה קמצן, וחילאי כלב רעים הוא זימות יעץ, לחבל עניים, באמרי שקר ובדברי אביון משפט, ונדיב, נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. כן, עד כאן על מה הוא בעצם מדבר, שוב תשימו לב, הוא חוזר לדבר על ענייני הפנים. זאת אומרת, אם אני חוזר רגע ומנסה להבין את כל המהלך שישעיהו הנביא עושה, אז כשהוא כותב את פרק א', ובעצם מתחיל את ספר ישעיהו, כפי שדיברנו בהתחלה, הוא כבר בעצם מתאר את מה שמצופה שיקרה אחרי מפלת סנחריב. וכפי שאמרנו, זה לא קורה, ולכן הנבואות של ישעיהו פרק א', הם באמת עוסקים בדיוק בנקודה הזאת של צדק, צדקה, משפט, מלך, שרים, שרייך, סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. אני מקריא לכם מפרק א'. הן, החייתה לזונה, קריאה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין, משפט, צדק, אתה ואתה מרצחים, כספיך היה לשיגים, סובך מעול במים, כן? רמאות במסחר, שרייך סוררים, משחק מילים, שרייך סוררים, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים, כן? חברים של גנבים, מאפיות, יש להם מהלכים בממשלה. יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון השם צבאות, אוויר ישראל, הוי, אנחם מצרי והנקמה מאויביי. ושימו לב שכאילו אנחנו מגיעים לקצה של התקופה, ופרק א' נמצא שם. זאת אומרת, מה שהדגשנו בתחילת הלימוד שלנו, שספר, פרק א' של ספר ישעיהו, הוא בעצם מסוף תקופתו. כן? הוא כאילו כמו גרב מתהפכת, כמו חותם מתהפך. ראשית ספר ישעיהו זה המקום שבו הוא מצטווה לכתוב אותו. הוא מצטווה לכתוב את זה פה, באירועים האלה שיש בהם אכזבה גדולה ביותר. ופה אפשר ממש לראות את המתח הזה של האכזבה, כי הוא אומר, הן לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסורו. והיה כאיש שמחווה רוח, כן, שוב הרוח, אבל פה זה רוח משפט, רוח כן, שבעצם שהוא מסביר פה איזה המפרשים, אז הוא אומר, והיה כאיש כמחווה רוח, כאילו המלך והשרים אמורים להיות האנשים שמשמשים מחסה למסתכנים וסתר זרם, כפלגי מים בציון, הם צריכים להיות כמו מים שאדם מוצא, ככה זה התפקיד הממשלה, לתת ניחומים לאזרח הקטן, כצל סלע כבד בארץ עייפה. נכון, יש איזה סלע גדול פתאום מזדקר ובזווית, אפשר לשכב מתחתיו בצל. ולא תשעה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה. כן? הם לא יעזבו את מה שהעיניים רואות, יראו ויתעלמו. לא יזניחו את מה שהעיניים שומעות, אוזניים שומעות. ולב נמהרים יבין לדעת, כל זה מה שמצפים ממלך. אגב, גם זה ראינו שאחר כך בחזקיה, בנבואה המפורסמת שהוא אומר על מה יעשה, מה תפקידו של המשיח. נכון? הנה בן הולד. ויצא חוטר מגזע אישה, אני קורא בפרק י' פסוק א'. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, שימו לב כמה רוח, כן? רוח, 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 רוח דעת ויראת השם, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, הנה התכתבות לכאן, כן? לבב נמרים יבין, ואוזני שומעים תקשבנה, לא תשעה עיני רואים, ושפט בצדק דלים, אין לצדק ימלוך מלך, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיקה בארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו, וכן הלאה וכן הלאה. כן? כי מלא הארץ דע את השם, כמים לא היה מכסים. והנה פה, כן? לא יקרא עוד נבל לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שוע. כי נבל נבלה ידבר, וליבו יעשה אבן לעשות חונף, ולדבר אל אדוני תועה, להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר. וכלי כלב רעים, וזימות יעץ לחבל עניים באמרי שקר ודבר אביון משפט ונדיב נדבות, נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום. עכשיו הוא פונה לנשים. נשים שעננות, קומנה, שמנה קולי, בנות בוטחות, הזנה אמרתי. ימים על שנה תרגזנה בוטחות, כי חלה בציר אוסף בלי יבוא. חירדו שעננות, רוגזה בוטחות, פושטה ועורה וחגורה על חלציים, על שדיים סופדים, על שדי חמד, על גפן פוריה. על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה, כי על כל בתי מסוס קריה עליזה. עכשיו, למי זה הנשים השעננות האלה? האם זה אותם נשים? כאילו, יש פה משהו שהוא כאילו, זה מאוד חזק, כאילו, פה הוא מתאר מה הציפייה ממלך ושלטון, שהוא כנראה כבר לא התממש בימי חזקיה והבאים אחריו. ובעצם הוא כאילו פונה עם זה לעתיד, ואז הפעולה שלו לנשים היא כאילו לדור שלו. הוא אומר להם, נשים שעננות קומנה, שמנה קולי, כן? שעננות, שעננות זה, 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 זה לכאורה ביטוי גנאי, זה ביטוי לא טוב. שעננות היא לא מידה טובה. וימים על שנה, תרגזנה בוטחות. לרגוז זה פחד. הביטחון יהפוך לפחד. כי חלב הציר, אוסף בלי יבוא. חרדו שעננות, כן? חרדה זה גם לא דבר רצוי, כן? לרגוז ולחרוד, אתם אומרים, זה ביטוי מקביל, זה אותו ביטוי. רגזה בוטחות, פושטה ואורה וחגורה על חלציים, כן? ועל אדמת עמי, קוץ שמיר תעלה, כי על כל בתי מסוס קריה עליזה, כי ארמון נוטש, המון עיר וזב, אופל ווחן, זה חלקים בירושלים, החלק החזק של ירושלים, בדרום ירושלים, והיה ועד מערות עד עולה מסוס פראים מראה אדרים. אפשר לראות תמונות שצייר הצייר דיוויד רוברטס, שהאופל בירושלים, פינה החומה, היא מקום מרבץ אדרי צון, מערות, או מערות אשר בסלע, מייללות רוחות. כן? עד יערה עלינו רוח ממרום. זה מדהים, כל משחק הרוח שעשינו בשיעור הזה, מגדעון ועד רוח השם, נשמת אפו, כל מה שזה עושה, איך ייגמר כל התהליך הזה, איך הוא מתחיל, עד יערה עלינו רוח ממרום. והיה מדבר לכרמל, וכרמל ליער יחשב. ופה אני חושב שהכוונה לא לכרמל הצפוני, אלא לכרמל שנבל הכרמלי. וכאן אפשר להגיד מילה על הדמויות האלה שהוא מתאר, הנבל יהיה נבל, הקילאי יהיה קילאי, לא תהיה עוד חנופה. ואם בוחנים למה הוא מתכתב עם נבל הכרמלי עכשיו, שיש על זה גם פרקי תהילים שניים, שדוד המלך, הרי כזכור, רצה להרוג אותו, ואביגיל הצילה אותו ברגע האחרון, מנעה אותו. והנה עכשיו הוא מתאר, זאת אומרת בעצם יש פה משהו, אם אני מנסה לקשר את הדברים, אז נבל הכרמלי, איש עשיר, גס רוח, בן בליעל מלדבר עמו, כפי שאנשים מעידים סביבו, אבל עושרו משים אותו במקום שהוא חושב שהוא המלך של עם ישראל. וככה הוא מצליח לבלבל את אביגיל ומתחתנת איתו, ולכן הוא אחר כך אומר על דוד, מי דוד ומי בן ישי, רבים עבדים מתפרצים מיד אדוניהם, כשהוא מתכוון על עצמו, וכשהיא פוגשת אותו בלילה, היא חוזרת מדוד, אז כתוב, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך. והוא, יש ביטוי בירושלמי שאמר נבל, לית תבין מבר ישראל, מבר מיני למלכות. אני הכי קשר מכולם להיות המלך. יוהרה, גאווה, חנופה. כן? וכל זה עד יערה עלינו רוח במרום, והיה מדבר לכרמל, והכרמל ליער יחשב. כן? איך, לאט לאט תצמח הארץ. מדבר הופך לכרמל, כרמל זה ביטוי של מדבר ראוי למראה. מדבר שראוי למראה, אבל עדיין הוא מדבר. הוא עדיין מקום חשוף בשמש, קשה קצת להסתובב שם. וכרמל ליער יחשב, לראות צון ביער, יש צל, יש נחת. כן? ושכן במדבר משפט, וצדקה בכרמל תשב. זאת אומרת, בעצם המקום שגורם לאנשים להתעשר, נבל הקרמלי הוא סמן של זה, שכל עשיר חושב את עצמו מלך, מה שאצלנו הם קוראים, עירוב בעלי הון בפוליטיקה. רואים שזה לא המצאה של הדור שלנו, אלא יש מעורבות כזאת. והיה מעשה הצדקה, שלום. ועבודת הצדקה, השקט ובטח עד עולם. וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים ובנוחות שעננים. כן, לא שעננות רעה שתהפוך לרגיזה ולפחד וחרדה, אלא מנוחת שעננים. שזה שעננות חיובית. וברד ברדת היער, ובשפלה תשפל העיר. אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור. כן, כאילו, יש פה משהו מאוד יפה, כאילו שהוא מדבר על זה נבואה עתידית. נכון? שעם ישראל ישקם את עצמו, שעם יראה עלינו השם רוח ממרום. וכאילו, שימו לב שכאילו במרחק ישעיהו הנביא מדבר אלינו. הוא מדבר אליהם, הוא כאילו, זה כל כך חי שהוא רואה את זה והוא אומר להם, אשריכם, זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. כן? כאילו, בזה מסתיים הפרק. אנחנו נמצאים באיזה, מין איזה, כאילו, האסון שמתרחש מצד אחד בירושלים, על חוסר אובדן המשפט וחוסר הצדק וכל מה שקורה, עד יערה עלינו השם רוח ממרום, והכל מתהפך. וזה מתחיל שוב, אותם נשים שהוא אומר להם, אל תהיו שעננות, חוזר אליהם, ואשריכם זורע על כל מים, משלחי רגל השור והחמור. אגב, מה ההבדל בין שור וחמור? שור וחמור הם כלים חקלאיים, בניגוד לגמל, שזה חיה של נוודים רועי צאן. זאת אומרת, בעצם הוא רואה, אגב, אם אנחנו מסתכלים על התגשמות הנבואה הזאת, הוא בעצם אומר שהעוררות הרוח שיערה השם עלינו ממרום, היא תבוא לידי ביטוי בחקלאות. אם אנחנו בוחנים איך חזרנו לארץ אחרי 2000 שנות, היום אתה מדבר איתי חקלאות, מסתכלים עליך, זה פסה, מה זה חקלאות? היום זורעים בעמק הסיליקון, עוסקים בתחומים של הייטק, זה הייצוא העיקרי של מדינת ישראל, לא עוד עגבניות, לא מלפפונים, זה לא הדבר המרכזי בייצוא שלנו, זה פסיק בייצוא. אבל שוב, כשחוזרים לארץ, אז זה ממש התיאור החקלאי, שיפור היחסים, המדבר הופך ליער, אין? הכל פורח, ואפשר לראות את זה, זה מדהים לראות את זה. אגב, יש, אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, נגיד איזה מילה על ט"ו בשבט ופה נסיים היום, שבאמת בדקו במאה שנה, מאז, אנחנו היום מסתיים כבר מאז שיבת ציון, תחילת שיבת ציון, השלישית שלנו, כבר עוברים קרוב ל-150 שנה תכף, מההתיישבויות הראשונות, מבוקר לח, משנת תרלח, והיציאה מהחומות, והקמת פתח תקווה, וכל ה... ואנחנו יודעים טווח של שנים שקו הרעב, ככה קוראים לו זה, קו הרעב עבר בקו של באר טוביה. זאת אומרת, מבאר טוביה, לא סתם לנגבה, ליישוב נגבה קראו נגבה. כל האזור הזה נחשב לקו הרעב. מה זה קו הרעב? זה ממקום שממנו לא יורדים יותר מ-120 מילימטרים בשנה. 120 מילימטרים בשנה. אז תחשבו שפעם, וזה מדיד, זאת אומרת, מאז שהתחילו למדוד, הבריטים, עוד חוקרים עוד קודמים, כמות המשקעים הממוצעת שהייתה יורדת מבאר טוביה דרומה, קסטינה, באר טוביה, זה האזור הזה של קריית מלאכי, 120 מילימטר. היום הקו הזה של 120 מילימטר ירד כבר איזה 20 קילומטר דרומית לבאר שבע. איך זה מוסבר? זה מספרים. זה פשוט כמויות של גשם. עכשיו, ככל שיותר יורד גשם, אז יש יותר ירוק. עכשיו, זה בדיוק העניין של להפוך מדבר ליער. כי בעצם מה שמאפשר לעננים להוריד גשם, זה הקור של האדמה. ככל שהאדמה חמה יותר, אז תהליך העיבוי של העדים שהופכים למים ועודים כגשם, כבדים מדי בשביל להיות אירוסול ולהמשיך לנוע באוויר, בלי ליפול לאדמה, הוא איתי, הוא לא מתרחש, כי האדמה חמה. אז היא לא מאפשרת עיבוי. אבל ברגע שהאדמה מתקררת, זה בעצם מין תהליך כזה, שככל שאתה מקבל קצת יותר גשם, ואתה משקיע את זה בעצים, ולכן, תסתכלו בנגב, המציאו את הרעיון של לימנים. מה זה לימנים? זה בכל שפך של ואדי, עושים איזה מין עוקה כזאת, מין איזה אגן כזה, כמו אפי תיאטרון קטן, ושולטים בתוכו עצים. ואז מגיע שיטפון, השיטפון נעצר, עושה שלולית בתוך הלימן הזה, והעצים מקבלים, המים שוהים שם תקופה ארוכה, כל החורף יש שם מים, המים נספגים לאט לאט, אין להם ברירה, הם נספגים לאדמה, והעצים צומחים. עכשיו, ככל שיש יותר הרבה לימנים כאלה, או נגיד יער יתיר, שזה יער מדהים, במשהו, איזה תועלת הוא עשה לנגב. ובעצם גורמים לקו הרעב לרדת דרומה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, זה תהליך שיש לנו השפעה עליו. שאנחנו במעשים שלנו עושים אותו. זאת אומרת, כשהוא בעצם מתאר את המעבר הזה של מדבר לקרמל וקרמל ליער, אז הנה, ט"ו בשבט, אנחנו, מדינת ישראל, זה המדינה היחידה בעולם ששותלים בה יותר עצים מאשר עוקרים. כל המקומות בעולם יותר עוקרים עצים מאשר מחדשים יערות. שורפים יערות, עוקרים יערות, פתחים, פיתוחים, מועצים, פיתוחים כזה. המקום היחיד בעולם ששותלים יותר מאשר עוקרים זה מדינת ישראל. על כל עץ שעוקרים שותלים 5. זה משהו שהוא באמת מדהים, כאילו היחסים בינינו לבין הארץ והקדוש ברוך הוא, כי ימי העץ, ימי עמי, ישעיהו יגיד את זה. היחסים בין עץ לבין עם ישראל, זה ישעיהו הנביא בייחוד. אז כן, רואים את הסיומת של הנבואות הקשות, שבעצם בתוכם הוא שוב מדגיש את העניין. עכשיו, מה בעצם אנחנו ראינו? מה זה שונה מהנבואות של תחילת הספר? מה שנראה לי, שאותו הדגשתי, זה שבתחילת הספר הוא יותר מתאר מה שהקדוש ברוך הוא עושה. סוף הספר, לא ממש סוף הספר, זה כאילו אמצע הספר, פרק למד, למד א', למד ב', הוא בעצם מתאר את המעבר אלינו חזרה. הוא כבר כאילו בנבואות שלו משקם את עם ישראל. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא יעשה בכם, אלא זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה עמכם. בהתחלה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, עושה לכם, מנקה אתכם, מכה אתכם, בשבט יקקה, אל תרדו לאשור, כי כך וכך. אחר כך הוא עושה בנו, זה פרק י' א', כן, יצא חוטר וגזע ישי, הקדוש ברוך הוא עושה כל זאת, ופה הוא מתאר מה השם עושה עמנו. זאת אומרת, על ידינו, כן? הגאולה מופיעה על ידינו. עד כאן להיום. בעזרת השם, נמשיך. שבוע הבא.